נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים ש... אהלן חברים ותודה שהצטרפתם אליי. היום אני מדברת עם דוקטור רונן מנדי, כירופרקט שמתמחה בתפקודי מוח. בין היתר הוא מטפל בילדים נפגעי חיסונים. נשמע ממנו על הפגיעות ועל שיטות הטיפול, וגם איך הוא הגיע לעסוק דווקא בתחום הזה. אז אני רוצה להזמין את דוקטור מנדי.
נעים מאוד.
אהלן דוקטור מנדי.
אהלן. אז אני דוקטור מנדי, ואני כירופרקט כבר 24 שנים. סיפור החיים שלי הוביל אותי להתמחות באוטיזם ובתפקודי מוח, ואז חלק מהקשר של אוטיזם זה, יש הרבה מאוד שמקשרים אותו לפגיעות מהחיסונים, אז יוצא לי גם לטפל בלא מעט ילדים, במרכאות אני אומר נפגעי חיסונים, והסיבה שאני אומר במרכאות, כי הרבה פעמים הילדים הם מגיעים אליי עם הפגיעות האלה אחרי חיסונים, מבחינתי לא ממש אכפת לי מה גרם לזה. והסיבה שאני אומר לא אכפת לי מה גרם לזה, זה בגלל שפה בישראל כשאתה אומר נפגעי חיסונים, אתה אומר כאילו, אתה משייך את זה ב-100%, לזאת הסיבה היחידה. ואז יש הרבה אנשים שמאוד נלחצים מההקשר הזה, אז אני אומר, בוא נעזוב את ההקשרים, בוא עכשיו נראה, הילדים האלה סובלים, בואו נראה איך אפשר לעזור להם.
אוקיי, אז קודם כל אולי לפני שבאמת נגיע לתחום הזה, שהוא מאוד ככה חשוב, לי באופן אישי משמעותי לדבר עליו, בוא טיפה תסביר לנו מה זה בכלל כירופרקטיקה.
טוב. כירופרקטיקה זה עוסקת בתפקוד התקין של הגוף ובקשר שבין עמוד השדרה לחוט השדרה, חוט השדרה עובר בתוך עמוד השדרה והמוח עובר בתוך הגולגולת, אז אנחנו מתעסקים בחוט השדרה ובמוח, ועל ידי הורדה של הלחצים של השלד, הגולגולת וחוליות עמוד השדרה ממערכת העצבים שזה חוט השדרה והמוח, אנחנו יכולים לשפר את התפקודים ולהחזיר את התפקוד התקין לגוף.
אוקיי, אז בעצם, מה בעצם קורה בחיסון, נגיד בחיסונים, אבל איך זה באמת, איך זה משפיע, איך הכירופרקטיקה מתקנת את מה שנפגע בעצם?
אז מה שקורה לדוגמה בחיסונים, כשמכניסים חומרים כימיקליים מרוכזים לגוף, והחיסונים זה, מכניסים את זה בבוסט לתוך מערכת השרירים והדם, אז התגובה של הגוף, הרבה פעמים זה התכווצות של שרירים בכל מיני מקומות בגוף. אצל חלק מהילדים או חלק מהמחוסנים, זה מופיע בצורה של התכווצות שרירים של הפדחת של הגולגולת, ואז זה יכול ליצור לחץ לדוגמה על גזע המוח, ולפגוע בתפקודים של המוח. ומה שעושה הטיפול הכירופרקטי, הוא מתחיל לשחרר את הלחצים האלה, את ההתכווצויות החזקות של השרירים, וכשההתכווצויות פוחתות, הגוף, המוח, חוט השדרה, יכולים לשקם את עצמם, ולהחזיר כמה שניתן, את התפקודים.
אוקיי.
קצת בעייתיות במה שאני אמרתי, זה שהרבה פעמים אחרי שקיימת פגיעה, כבר אי אפשר להחזיר את הילד או את הנפגע למצב תפקוד מוחלט, אבסולוטית, מצוין, כמו שהיה קודם. זה חלק מהשאלה של מה אנחנו יכולים לעשות אחר כך, אבל אנחנו רוצים בעיקר לשפר לילדים האלה ולמשפחות שלהם את איכות החיים.
אוקיי, ובוא נניח, אולי תיתן איזה כמה דוגמאות שנוכל להבין פחות או יותר, עם מה אנשים, כמובן לא מקרים ספציפיים, אבל עם מה מגיעים, ותוך כמה זמן איזה שיפור רואים, איך זה פועל, למרות שזה בטח מאוד אינדיבידואלי.
נכון, אבל יש ילדים שכתוצאה מזה יש להם בעיות עם השינה, יש ילדים שיש להם התכווצויות של שרירים ברגליים, שלפעמים הם, מרוב ההתכווצויות הם בוכים ומדברים על, אפשר לקרוא לזה כאבי גדילה, אפשר לקרוא לזה אלף שמות אחרים, זה לא משנה, כי כשהילדים סובלים, אז קודם כל גם ההורים שלהם סובלים, לפעמים ההורים סובלים יותר מהילדים, לא סובלים יותר מהילדים, אבל הסבל הוא אחר, הוא סבל מאוד משמעותי, ולכן חשוב להבין איפה בדיוק, על איזה עצבים יש את הלחץ, ולהתחיל לשחרר את הלחץ מהעצבים, כי אז הילדים האלה גם כתוצאה מזה, אז או שהם יהפכו להיות כמעט מותשים, חסרי כוחות, חסרי, כאילו משלימים ממה שיש, מרימים ידיים, או שהם הופכים להיות מאוד עצבניים ומאוד היפראקטיבית, פייטרים, רבים על כל דבר, וזה כמובן משנה את כל ההתנהלות בבית. וברגע שאנחנו מתחילים לשחרר את הדברים האלה, אז הם מתחילים לתפקד יותר טוב. עכשיו, יש ילדים שזה משפיע להם על הדיבור, על מיתרי הקול. יש ילדים שזה משפיע להם על החשיבה, על הסבלנות, שזה גורם להם להתפרצויות זעם. יש ילדים ש... לכן המגוון הוא כל כך רחב, אני יכול לדבר על ילדים שממש דופקים את הגפיים שלהם, או את הראש שלהם, דופקים בקיר, ואנשים חושבים שהם נעשו כהים לכאב, הם לא נעשו כהים לכאב, הם מרגישים שככה הם יכולים לשחרר אותו, ולו לעשירית שנייה. וכשאני עושה, מתחיל לעשות את זה בצורה יותר כשהם עושים את התנועות האלה, מקים את הרגליים ברצפה, או מקים את הראש בקיר, הם עושים תנועות כלליות, כדי לשחרר קצת את הלחץ, ואני יודע למצוא את הנקודות המדויקות, שבהן צריך לשחרר את הלחץ מהעצבים, ואז בתנועות מאוד מאוד עדינות, אני יכול לשחרר את זה, וכשאנחנו עושים את זה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה יכול לקחת תקופה של בין חודש לשלושה חודשים, כדי להתחיל לראות את התגובות של הילדים. יש כאלה שכבר אחרי פעם או פעמיים מתחילים לראות את השינויים, אבל אצל הרוב זה לוקח בין חודש לשלושה חודשים, כדי לראות שינויים משמעותיים.
באיזה גילאים מדובר? באיזה גילאים מגיעים הילדים אליך? או שזה משהו ככה, כל הטווחים?
זה כל הטווחים, כי יש הורים שמביאים לי את הילדים שלהם ימים אחרי הלידה, ויש כאלה שבגיל רק בגיל שנה, או שלוש, או חמש, וזה יכול להיות גם יותר, אבל, והבעיה היא שמרוב שההורים מקבלים תשובות, הרבה פעמים לא מלאות מהרופאים, שהם מרגישים שלא ממש יורדים לשורש הבעיה, הרבה הורים באיזשהו שלב קצת מתעייפים מלחפש את הפתרון, ולא יודעים שאפילו הוא קיים, ואני מצטער.
בסדר.
אף אחד לא אמור להיכנס לכאן, אבל לא יודעים שזה קיים, וההורים נעשים מותשים, ואני יכול להגיד לכם שלפני שאני הגעתי לכירופרק שטיפל בבן שלי, וכאן אני נכנס לסיפור שלי איך הגעתי לזה, אז לי יש בן אוטיסט שלא דיבר עד גיל 9, וכשהוא היה בן 6, קולגה שלי, מה שמצחיק זה חבר, שבזמן הלימודים, בדוקטורט ישב ספסל לפניי, שורה לפניי, והוא אמר לי, בוא תשמע, יש את הדוקטור הזה בקנדה, שהוא מומחה לטיפול באוטיזם, הייתי כל כך עייף שאמרתי לו, תעזוב, אני לא רוצה לשמוע, כולם מבטיחים לי הבטחות מכאן עד להודעה חדשה, כבר אין לי כוח אפילו לבדוק את העניין. ואז אותו חבר שניתן לו את הקרדיט, קוראים לו דוקטור תום רדנבאו, אז הוא אמר לי, תשמע, זה הסיפור שלך, לפחות תקרא את הספרים שכתב דוקטור רוג'ר טרנר, ואני הלכתי וקראתי, ופעם ראשונה שאני מבחינתי הרגשתי שמישהו מדבר על הדבר האמיתי, מדבר על איך לשחרר את הלחצים מהמוח, כי כל השאר דיברו על איך כשאתה נותן תרופות, או כשאתה עושה טיפולים, פתאום כל מיני תופעות משתנות, אבל לא ידעו להגיד, כולם אמרו, אנחנו לא יודעים אם זה ישפיע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הקשר, ואנחנו יודעים שהטיפול הזה והזה עוזר. בכל הטיפולים שאנחנו ניסינו לבן שלי עד גיל 6, כולם עזרו קצת בהתחלה, ואחר כך לא ממש השפיעו. אז עם הביטען הזה אני הגעתי לדוקטור רוג'ר טרנר, התחלתי לקרוא את המאמרים שלו, ראיתי שהוא מבין על מה אני, מבין על מה הוא מדבר, אמרתי, המשימת חיים שלי באותו שלב היה, החלום שלי היה שאני אוכל ללכת עם הבן שלי, וקצת להחליף איתו מילה או שתיים, כי לפני כן היו לו מעט מאוד הגיות, והיינו מנחשים כל פעם מה הוא אולי מתכוון כשהוא אומר את ההגיה הזאת והזאת. ואז הלכתי לשם ופשוט נסעתי לקנדה, ובמשך 3 שנים עשיתי את ההתמחות הזאת, שזה היה לי שווה לחלוטין, כי כשאני חזרתי, כשסיימתי את ההתמחות, התחלתי לטפל בבן שלי, אז הבן שלי התחיל לדבר, עוד פעם, הוא לא מדבר כמוני וכמוך, או כמוכם, אבל הוא אומר היום משפטים של בין 4 ל-6 מילים, שיש בהם היגיון, שאתה מבין, אתה מבין מה הוא רוצה, וזה עשה לנו שינוי.
וכל זה למעשה לא היה לפני הטיפול.
ממש לא. בקושי הגיות היו לו. היו לו 2-3 הגיות.
וואו.
והבן שלי היה so-called בורח מהבית, לפעמים בלילות הוא היה... איכשהו, לא משנה כמה מנעולים היו לנו בבית על כל הדלתות וכל חלונות, הוא איכשהו היה יכול לצאת, והיינו, כשהיינו מתעוררים, מוצאים אותו אחרי חיפוש של שעות עם המשטרה, במרחק של קילומטרים מהבית. אז אנחנו היינו בחרדה איומה, וכל הזמן היינו ככה לידו שהוא לא ייעלם לנו מהעיניים, ומאז שהתחלתי לטפל בו, שזה היום כבר 13 שנים, הוא לא ברח אפילו פעם אחת מהבית.
מדהים.
וגם גם בבית ספר שלו, שהוא היה אז, הוא היה בהתחלה בתפקוד מאוד נמוך, ועכשיו הוא עבר לתפקוד בינוני, אז גם בבית ספר הם היו, אמרו לנו, אנחנו לא מבינים איזה קפיצות הוא עשה מאז, מבחינת ה... התקדמות שלו בהרבה מאוד תחומים אחרים.
יש לו אחים?
יש לו עוד 3 אחים. וגם בקושי היה, קודם היה, בכלל אני גידלתי את הילדים שלי, ותמיד אמרתי להם, תשמעו, אני אוהב אתכם, אבל תמיד ברגע שמתן רוצה משהו, אני חייב להתפנות ולעשות את מה שהוא רוצה. מרגע שהתחלנו לטפל בו, זאת אומרת, אחרי מספר חודשים, הוא מחכה והוא יודע לחכות בתור, וכאילו, שינוי ענק בכל החיים שלנו בבית.
האמת שיום אחד אנחנו דיברנו, אתה ואני, בשיחה ככה הקודמת, והייתה שיחה ממתינה, ואתה מיד ענית, ואחר כך חזרת אליי ואמרת, טוב, זה מתן, אני כל כך מאושר שהוא מתקשר.
כן.
זה חלום.
ממש, ממש. ומבחינתי, אני קיבלתי תמורה מלאה לזה שאני יודע למה אני הלכתי ללמוד חירופרקטיקה, וזה שהצלחתי לעזור לבן שלי.
זאת אומרת, אתה הלכת ללמוד חירופרקטיקה במטרה, בגלל מה שקרה, או שההתמחות הזו ספציפית הובילה אותך?
רק ההתמחות הזאת, את החירופרקטיקה, הלכתי ללמוד חירופרקטיקה כי כשהייתי בן... שבוע לפני יום הולדת 13, אני עפתי מרכב בתאונת דרכים ואיבדתי את ההכרה, ואז כשהתעוררתי אז אמרו לי שאני נכה ואין מה לעשות, צריך ללמוד לחיות עם הכאב וכו' וכו', וכירופרקטיקה אחרי שנה וחצי, כשהחזירה אותי לתפקוד מלא, אז באותו מקרה אני ידעתי שאני כבר, אני אלמד כירופרקטיקה כשאני אהיה גדול, אבל מבחינתי התמורה זה, אחרי שעשיתי את ההתמחות הזאת, ועם השיפור הגדול בבן שלי, שכאילו, עוד פעם, כהורים כל אחד יודע שברגע שאתה יכול, מצליח לו לעזור לילד שלך, לצאת מאיזשהו מצב מאוד בעייתי, זה לא יכול להיות אושר, לדעתי, לא יכול להיות אושר גדול.
אין אושר גדול מזה, והיום לעזור להורים אחרים, זה גם שליחות וגם אושר אדיר, אני מאמינה.
ממש. וקודם כל, מההתחלה, אני לא יודע, מההתחלה הגיעו אליי הורים של ילדים על הרצף, או ילדים אחרי חיסונים, שזה לא כל כך הבנתי למה, כי אני במשך, היה כמה שנים, שנתיים, שלוש, שלא הייתי, אם לא היו שואלים אותי ספציפית, לא הייתי מספר על זה לאף אחד, כי אני גם את ההתמחות הזאת עשיתי בשביל הבן שלי. ואז הייתה איזו עיתונאית, חברה של אמא שלי, שבאה וריינה אותי על זה, וברגע שהיא פרסמה כתבה בעיתון לאישה, זה, הייתה לזה תהודה מדהימה, ומאז מגיעים אליי המון המון הורים של ילדים על הרצף ונפגעי חיסונים, ואני גם התראיינתי בטלוויזיה אצל פרופסור רפי קרסו בדיוק על הנושא הזה.
אתה רואה עלייה במקרים בשנים האחרונות? יש מגמה? לצערי
כן, והמספרים כאילו, אם אנחנו מדברים על שנות ה-60-70 של המאה הקודמת, שזה כבר לפני 50 שנה, היה דובר אז סטטיסטית על 1 ל-5,000 לידות, והיום נדמה לי בניו ג'רזי, שזה המקום שיש בו הכי הרבה, מדובר על משהו כמו 1 ל-40 לידות.
כן, ואי אפשר להתעלם מזה שזה עלה ביחס ישיר לכמות החיסונים שניתנים.
נכון, אבל הבעיה שיש עם הנושא של החיסונים, בגלל שאי אפשר למצוא קשר חד-חד ערכי לזה, אז יש מסביב לזה הרבה מאוד ויכוחים.
זה הגאוניות בזה, רונן, זאת הגאוניות.
כן.
שאי אפשר למצוא.
ולצערי, אני מכיר, יש לי הרבה הורים כאן של ילדים נפגעי חיסונים, שהם ממש אמרו שרופאים תקפו אותם אישית בכל מיני פייסבוק, ושאימו, כאילו בגלל שהם אמרו את מה שהיה בזמנו, סליחה, את הילדים של נפגעי חיסון הסיביבק.
כן, גם ביתי, גם ביתי נפגעת, 3 מנות היא קיבלה מהתרעלה הזאת, הניסיונית שהם נתנו לילדים שלנו, ללא רשותנו, כשאנחנו נמצאים, כשאני הייתי בבית חולים, במיטה נחה, ולא יודעת שמזריקים את הדבר הנוראי הזה לבת שלי שהיא בת כמה שעות. זה דבר שאני בחיים לא אסלח לעצמי עליו. בחיים. בחיים.
צר לי, אבל עוד פעם, זה לא הייתה אשמתך, זה באיזשהו מקום הערימו עלייך.
כן, אבל יש את האחריות. היום אני יודעת שהאחריות שלנו היא מהשנייה הראשונה הילדים האלה יוצאים מאיתנו, פשוט אסור לעזוב אותם למאית השנייה, פשוט לא לסמוך על אף גורם. זאת המסקנה שלי בעקבות מה שקרה לי.
ממש. והיו כאן הורים לילדים של מהקבוצה הזאת, שהילדים שלהם התחילו לדבר בצורה יותר ברורה, שלילדים שהפסיקו את כפי זעם, ילדים ש כל מיני, שפוחתים להם נפנופי ידיים, מחיאות כפיים, הוצאת קולות. עוד פעם, זה לא בהכרח שזה נפסק לגמרי, יש גם מקרים שזה נפסק לגמרי, אבל ברגע שזה פוחת בצורה משמעותית, זה ממש עושה את החיים של המשפחות האלה אחרים. ילדים ש בוכים בלילה מתכווצויות השרירים, כשאתה מרגיע להם את התכווצויות השרירים, והם יכולים לישון, זה כמובן משנה את איכות השינה ואת איכות החיים של ההורים שלהם.
אין ספק.
יש ילדים שיש להם מצמוצים בעיניים, ופתאום יש להם, איך זה נקרא, פתאום יש להם בזילות, כאילו כמו קפיצות של, של העיניים, בתוך של הישונים בעיניים. הסיפורים הם, כשאתה רואה את הילדים האלה, זה מאוד נוראי, מאוד קשה, אבל זה נפלא לדעתי, כשאני יכול להסתכל על זה, להבין כתוצאה מההסתכלות עליהם, ומהבדיקה של עצמות הגולגולת, שהבדיקה היא לא כואבת, אני פשוט ממשש את עצמות הגולגולת, והרבה פעמים, היום היה כאן ילד, שאני אמרתי לאבא, האבא נכנס עם ילד, אני חושב שהילד בן 6 או 7, ואני אומר לאבא, אתה רואה שהגולגולת של הילד הזה, מצד שמאל גבוהה ומצד ימין נמוכה, ממש שינוי במבנה העצמות. ואבא אמר לי, אני בחיים לא ראיתי את הדבר הזה. כאילו אני ראיתי, אבל לא חשבתי על זה, כי זה, הילד שלי גדל ככה. אני לא חשבתי שזה כאילו שמשהו שיש קשר בין הדברים. ואז ראיתי לו איך שאני נוגע באותן נקודות של השינוי במבנה עצמות הגולגולת של הילד, גם הוא מרגיש ויודע בדיוק על מה אני מדבר, על הזוויות האלה, על ההתקשויות האלה, וכשאני נגעתי בנקודות האלה, זה היה הילד שגם מדבר. אז הוא אמר לי, תשמע, זה ממש לא נעים לי כשאתה נוגע שם, וכשאני נוגע, כל מה שאני צריך לעשות, זה להפעיל לחץ, כמו שמפעילים לחץ, כשבודקים עגבנייה עם מטריה, זה הלחץ שאני צריך להפעיל. וזה מדהים, ולדעתי גם מרגש, כי כשאתה מבין את הקשר, ואתה רואה את מה שאתה יכול לעזור לילד, חבל על הזמן.
וכמה זמן לוקח הטיפול הזה? זאת אומרת, כמה זמן זה ליווי, זה משהו קבוע למהלך, במהלך כל החיים, או שזה משהו ספציפי, איזושהי תוכנית?
קודם כל, אם זה היה לכל החיים, זאת אומרת, אני כבר הייתי מסודר עם המאות, ואני צוחק אבל על הדבר הזה, אבל הרבה הורים עושים את זה איזושהי תקופה, ואחר כך מפסיקים, יש כאלה שחוזרים, יש כאלה שאחר כך עושים את זה במרווחים יותר גדולים. אם בהתחלה כדאי לעשות את זה פעמיים בשבוע, אחר כך אפשר לרדת לפעם בשבוע, פעם בשבועיים, ולפעמים אפילו פחות.
אני שואלת בגלל שבדרך כלל שעושים, אני באה מתחום הכושר, וזה משהו שצריך לתחזק בדרך כלל, כמו...
ממש, נכון.
זה דבר שדורש תחזוקה כל החיים, אז אני מניחה שגם במקרים האלה נדרשת איזושהי תחזוקה.
זה כדאי, אבל לא מחויב. הרבה מאוד הורים עושים את הטיפול מרוכז איזושהי תקופה, 3 חודשים, חצי שנה, שנה, ואחר כך עושים הפסקה, ואם סימפטומים חוזרים, אז כמובן שהם חוזרים יותר מהר, ו... יש הרבה דברים שהשיפורים נשארים בכל זאת הרבה זמן, והעניין הוא איזה שינוי שזה עושה בחיים. יש לי עכשיו מישהו שמגיע לכאן, עוד פעם, אני נמצא בתל אביב, אז זה פשוט, זה ממרחק של בערך 1.5 שעות נסיעה בכל כיוון. יש לי גם מישהי, שמגיעה אליי פעם בשבוע מאילת, היא מגיעה בטיסה, עושה את הטיפול וחוזרת, כי זה כל כך עוזר, הם לא יופיעים את זה, נכון, אני רוצה להגיד, תשמעו, אני מקצוען ואני טוב, אבל אם זה לא היה עוזר, מה שמעניין זה איך זה עוזר להם, איך זה עוזר לאותה ילדה, איך זה עוזר לאותה משפחה. אז יש אותו אחד ילד שכבר מגיע לכאן, עכשיו הוא שנתיים, הוא כבר מגיע לכאן פעם בשבוע, עכשיו ההורים מגלים חשד לגבי הילדים האחרים שלהם, יש להם עוד 2 ילדים חוץ מאותו ילד, ואז הם, ומה שהם אמרו לי, אתה יודע מה, בוא במקום, אם אתה כבר מטפל בו, נביא לך גם את הילדים האחרים. יש לי דבר שאני, עוד פעם, בגלל שאני בתחום הזה ומלווה ילדים הרבה זמן, אז אני, אם ההורים מחליטים, אז אני עושה גם טיפולים משפחתיים.
מה זאת אומרת, הלך חשד לשאר הילדים, דבר בילדים קטנים? ממש...
הילדים, כן, הילד הגדול שאני מטפל בו הוא בן 4, ויש לו עוד שני ילדים קטנים שהם עכשיו לוקחים את זה אותם, הם אמרו לי שלפני שהם מביאים אותו אליי, הם הולכים לקחת אותם, הם קודם כל הולכים לרופא התפתחותי, שכבר הרופאים, חלק, הרופאים ההתפתחותיים אמרו שיש חשד, ואז הם אמרו, אז בוא, אנחנו נתחיל את הטיפול בלי קשר, כי הבעיה היא שהרבה פעמים מושכים את האבחון, גם לרופאים קשה, לא נעים או קשה להם לקבל את ההבחנות בגילאים צעירים. ובהבנה שלי, אני לא מטפל בהבחנה, אלא אני ממשש את הגולגולת, ואם אני רואה שיש מה לעשות, אז אני אטפל, ואם מבחינתי אין מה לעשות, אבל ברוב המקרים יש מה לעשות, אבל אז אני אגיד את זה, כי אני לא מנסה לגרום לאנשים לבוא לכאן אם אני לא רואה שאני יכול לעזור להם.
כן. אני רק אולי כדאי לציין כל נושא האבחונים האלה, הרבה פעמים אנשים נורא נתלים בזה כמו תורה מסיני.
אחד, יש המון, לדעתי יש המון חשיבות לאינטואיציה, בעיקר של האמא. גם לפעמים יש לאבות אינטואיציה, אבל אבות פחות מככבים באינטואיציה, האימהות חבל על הזמן, וכל כך הרבה פעמים יש מה לעשות, וזה נכון גם לגבי, כשאנחנו מדברים על תפקודי מוח, אז במצבים היותר קשים אנחנו מדברים על הרצף, אבל במצבים היותר קלים אנחנו מדברים על הפרעות קשב וריכוז, או הפרעות למידה לכל הסוגים שלהם, גם לכל הדברים האלה אפשר לעזור מאוד. אצל אלה שבמרכאות פחות נפגעים, זה רק באזור של ההפרעות קשב וריכוז, אבל הרבה דברים, אני כתבתי הרבה פעמים ודיברתי על איך הילדים האלה עם ההפרעות קשב וריכוז, בדקות, בזמנים הקצרים שיש להם את הריכוז, רמת התפיסה שלהם של מה שקורה במרחב מסביבם, הרבה יותר גבוהה משל כל האנשים האחרים. ואז השאלה, אם הרמת הקשב הזאת, רמת התפיסה הגבוהה שלהם, הייתה נמשכת, לא הייתה סובלת מהתנתקויות כאלה, הרי הם היו גאונים, או היו יותר מוצלחים מרובנו. ואז כאשר אתה מבין את זה, ואתה רואה בגזע המוח, בחוליות הראשונה והשנייה בצוואר העליונות, איפה יש שם את ההפרעה, ואתה מתחיל לכוון אותה, אתה מתחיל להסיר את ההפרעה, אתה רואה איך רמות הקשב שלהם עולות, וגם הביצועים שלהם, וראיתי על המון ילדים, שקודם היו מוגדרים כהפרעות קשב, גם כאלה שכבר אמרו להם בבתי ספר, שאם הם לא יתחילו לקחת כל מיני כימיקלים, יעיפו אותם מהבית ספר, נכון? שמת לב שאני משתמש במילים עדינות?
האמת שלי היה כבר את המרשם הזה ביד, לא שהתכוונתי להשתמש, אבל אמרו לי, קחי שיהיה לך. מעולם לא השתמשנו בזה, ואני רוצה להגיד לך שגם לא התעורר שום צורך, וגם אם מישהו חשב שמתעורר צורך, זה לא כל כך עניין אותי, כי מה שהיה חשוב לי, בסופו של דבר, זה מה שאני מרגישה ומה שאני מאמינה בו, ולא מישהו אחר. אם מישהו אחר יש לו בעיה, אולי הוא צריך לקחת כימיקלים, אבל לא הילדים, בהחלט לא הילדים.
נכון, אבל הבעיה שמה שקורה, כשאני מסתכל, כשמורה עומדת מול כיתה של 20 ילדים, אבל ברוב הכיתות בישראל גם יש לך 30 ו-40 ילדים, אבל גם מול 20 ילדים, ויש אחד או שניים, כי לפי הסטטיסטיקות היום מדברים על בין 10 ל-12% ומורות של, מורות ומנהלות של בית ספר כבר אמרו לי שזה יותר קרוב לשליש מהכיתה, ששליש מהכיתה יש להם איזה שהם בעיות, אז קשה מאוד למורה אחת להשתלט על כל הרע שעושים הילדים. ואז הפתרון המאוד נוח, ולא מכוונה רעה, אבל זה מה שמספרים להם, כי מה שמספרים להם זה שזה הולך לפתור את הבעיות של הילדים האלה, אז הפתרון של הפסיכיאטר או של הנוירולוג שייתן ריטלין או תרופות דומות כאלה, שהן פשוט הם, משנות את התפקוד של המוח לפחות לכמה שעות, הוא מאוד נוח. כאילו, מאוד נוח זה לא מילה טובה מה שאני, אבל הוא מאוד אבל קל.
אבל זאת האמת, זה פשוט נוח. זה נוח לנטרל דברים שבמקום לעבוד עליהם ולהשקיע יותר מאמץ, יש לך כדור שאפשר לתת אותו, ואנחנו רואים את זה גם לא רק בתחום הזה, זה פשוט בכל תחום רפואי, מיד פונים לתרופות ורואים בזה איזשהו מזור, והקצנה הזאת הביאה אותנו גם בסופו של דבר לאן שאנחנו נמצאים היום, אז זה נושא לשיחה אחרת, אבל בהחלט זה הפתרון המהיר, מה שנקרא אינסטנט.
והבעיה היא גם שגם אם זה עובד בהתחלה, אנחנו אף פעם לא יודעים מתישהו החומרים האלה מצטברים בגוף של הילד או הילדה, ומתישהו זה מפסיק לעבוד. ואז הבעיות שבהתחלה הן היו קטנות, וניסינו לפתור אותן עם הכדורים, עם הכימיקלים האלה, הופכות להיות הרבה יותר גדולות, וזה הרבה יותר מתסכל, שהורים באים ואומרים לי, אנחנו נותנים להם את התרופות האלה וזה לא עוזר, או שזה עוזר למספר שעות, ואחר כך כשהם חוזרים הביתה, זה עוזר בשעות שהם בבית ספר, וכשהם חוזרים הביתה, הם מוצאים את כל העצבים ואת כל הקשיים שלהם, בסופו של דבר, מי שהכי נפגעות בזה במרכאות זה האימהות. כי מי שמגדל, בדרך כלל מי שמגדל את הילדים זה יותר האימהות. ואני מצטער אם זה נשמע לא נחמד, אבל זה מה שקורה בשטח. ולאימהות הרבה יותר קשה להתמודד עם הכעסים, עם התסכולים של הילדים.
כן, האמת שזה איזשהו גלגל, אני חושבת שכל זה מתחיל מנושא החיסונים, יש פגיעות, ואז יש חומרים כימיים שניתנים כדי לתקן את אותם פגיעות, ונהיה פה גלגל שלם, אתה גם אומר שאתה רואה שיש עלייה בשנים האחרונות במקרים, וזה בעיניי אך טבעי עם העלייה בכל הכימיקלים והחיסונים והדברים שנותנים, הגענו לאיזושהי נקודת, אני חושבת, די טופ כזה בנושא הזה, ונראה, מעניין לאן זה ילך מכאן.
הדבר הכי, יש גם הורים של יש הורים של ילדים מחול שפשוט מגיעים לתקופות לארץ כדי שאני אטפל בילדים שלהם. אז למה אני מספר את הדברים האלה? כי השיפורים הקטנים האלה, כשהם בכל זאת מצליחים להישמר ולו בצורה חלקית, אז האנשים מחול לפעמים החיים שלהם שם. הם לא יכולים להתנתק, הם לא יכולים לעבור לארץ ולהגיד, בסדר, אנחנו עכשיו נעבור לישראל לשלושה חודשים או לחצי שנה, כי יש להם מחויבות, אז יש לי כאלה שמגיעים רק לחודש או חודשיים, עושים איזושהי תקופה מרוכזת, נוסעים וחוזרים אחרי חצי שנה או אחרי שנה ומבחינתי זה נורא מרגש שאפשר לעזור לכל הילדים והמשפחות האלו.
מדהים, מדהים, מדהים. רונן, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה באמת המעניינת וגם המרגשת. באמת, תודה רבה.
תודה לך. אני מאוד נהניתי ואני מאוד מקווה להפיץ את המידע הזה כמה שיותר.
בהחלט. תודה רבה.
תודה לך. ביי.
ביי ביי. זהו חברים, אז כמו ששמעתם, קודם כל יש הרבה מה לעשות, וזה כבר דבר מאוד מבורך, יש הצלחות ויש התקדמות מדהימה בעקבות הטיפול הזה, זה דבר שאם יש אנשים שלא שמעו על זה, ויש להם ילדים שסובלים, אז באמת זה המקום. אני את כל הפרטים של דוקטור מנדי אצרף למשדר הזה, ואני רוצה להודות לכם שהייתם איתי היום, ובהקשר הזה, חברים, אני רוצה לתזכר אתכם כדי שנוכל להמשיך ולקיים את יוזמת התקשורת החדשה הזאת, ולספק לכם תכנים מגוונים ומעניינים. המשיכו בבקשה לתמוך בפעילות שלי, אפשרויות התמיכה, את אפשרויות התמיכה תוכלו למצוא בקישור המצורף למשדר. תודה שהייתם איתי כאן היום, ונתראה במשדרים הבאים. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים